רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38 כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון.
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור העיר, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
של רדיו סול בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול באולפן, אופר לוין. מארח את עורך דין און איל ינקו, נכון?
אהלן, מה העניינים?
אמרתי את זה טוב,
און נכון? אייל, כן.
און אייל.
אייל ינקו, כן.
אייל עם יוד אחת, אבל אתה רושם, אז זה מאוד בלבל, אתה צריך דאבל יוד. ואנחנו מארחים, לא מארחים, איתנו על הקו, אני רגיל להגיד ריקובר, אבל זה דרור, מה קורה דרור, אתה פה?
אני בסדר, אהלן אייל.
און, און.
מה שלומך, דרור?
לא, לא, אני זוכר את תוכניתנו הקודמת, שהייתה מאוד מאוד מענה, ועוד משהו אחד חשוב, אני חושב שזאת אחת התוכניות שיש עליה הכי הרבה צפיות ביוטיוב.
כן?
וואלה. אז זאת אומרת שגם עכשיו מחכה לנו כנראה תוכנית מאוד מעניינת.
אם הייתי יודע, אז בכלל...
הייתי עורך קבוע פה.
כן, היינו מביאים אותו כל שבוע, אתה יודע. רגע, אני תוך כדי עושה ככה שיתוף בפייסבוק בשביל שכולם יראו שאנחנו בפייסבוק. און, מה שלומך?
בסדר, בסדר גמור, מצוין. עסוקים מאוד.
אתה צריך להתקרב קצת יותר למיקרופון ברשותך.
ככה בסדר?
כן, כן, נהדר. עסוקים, כן, כולנו עסוקים, גם דרור עסוק, היה אמור להיות פה, אבל הוא כל כך עסוק שהוא לא פה.
אבל הוא יבין אותי, הוא יבין אותי, שכשיש לך עסקה בחתימות, או לפני חתימות, אתה... אלה הדקות הכי משמעותיות, ולאון יש מספיק ניסיון בשביל לספר על זה, אתה לא יכול לקום וללכת, גם יש לו תוכנית רדיו.
כן, זה...
צודק לגמרי. כן, בהחלט.
כן, אבל אני חייב להגיד לך שאני, יש לי מחויבות ללקוחות שלי. סליחה, למאזינים שלי. ואני נמצא כאן כל שבוע, כמעט כל שבוע.
אופר, אותך אם היינו יכולים לשכפל,
כן,
אז היינו משכפלים, אבל כמוך יש רק אחד, זה המזל שלנו.
כן, 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 כן.
אז אני מתנצל שאני לא איתכם באולפן, אבל הנה, חניתי בצל, ואני עכשיו רק איתכם.
כן, אבל קודם כל נאחל החלמה מהירה וטובה לחברנו משה ריקובר, שהקורונה תפסה אותו, אני לא יודע איך. כן, כן.
החלמה מהירה.
אני הצרתי לו מרק אוף פולני, כי חשבתי שזה הרקע שלו, והוא העדיף מרק רגל תימני.
אני גם הייתי מעדיף את זה. לא, אני חושב שמרק רגל תימני זה טוב לבעיות גב, אתה יודע, עם כל השמן שם, שחרר לך את כל החוליות.
אני חושב שזה עוזר לכל מצב.
כן,
בריאות
כן.
ריקו, החלמה מהירה.
כן, נקווה להחלמה מהירה ומהירה. ואני כבר, איחולים, אז יש לנו חבר, אתה מכיר את דוקטור אירן אגו, עורך הדין אירן אגו, אז נולד לו ילד השבוע, שיהיה גם כן מזל טוב.
מזל טוב.
כן, התחלנו את האיחולים למיניהם. טוב, אז על מה אנחנו מדברים? אדוני, אני אקח את הטלפון.
מדברים, בוא, אני מציע רגע שאוני ספר רגע 2-3 מילים על...
נכון.
הרי הוא עורך דין ויש לו התמחות בנדל"ן, שהוא יעשה את ההצגה הראשונה.
טוב, אז אני מתעסק באמת, המומחיות שלי זה אך ורק נדל"ן והתחדשות עירונית. לא מתעסק בנושאים נוספים.
כלומר, התחדשות עירונית זה סוג של תת מומחיות בתוך הנדל"ן.
נכון. זה באמת עולם שלם היום, ההתחדשות עירונית. זה הרבה מושגים מעולם הנדלן, זה לא מנותק, זה הכל קשור, אבל באמת זה היום, במיוחד באזור המרכז, זה העתיד בעצם, אני לא רואה אפשרות אחרת.
בכל אזור, לא רק אזור המרכז אני חושב.
נכון, אבל האטרקטיביות עדיין היא יותר נכון. באזור המרכז, מכל מיני סיבות כלכליות ורצונם של העיריות והיזמים. אני מעל 10 שנים עוסק בתחום, המשרד שלי בבורסה ברמת גן, יש לי שלוחה גם צפונית יותר באזור קסריה, וזה מה שאנחנו עושים, מייצגים, קונים, מוכרים, רכישת יד שנייה, רכישה מקבלן. אני מייצג בעיקר בעלי דירות בהתחדשות עירונית, כלומר בתמה, פינוי בינוי, אני מייצג דווקא את הצד החלש יותר, לא יודע, יותר מתחבר לזה כנראה.
אז רגע, אז הנה שאלה ראשונית. הרי הם בעלי הזכויות, אז למה הם הצד החלש?
כי מהמקרים שמגיעים אליי בשוטף, הרבה מאוד יזמים בעצם אחרי ש... שוב, היזמים יודעים להפעיל לחץ, יודעים לבוא, ויודעים, יש להם את השיטות שלהם להחתים, והם מגיעים לנגיד אחוזים מסוימים, ואז יש כמה כאלה... בדרך כלל זה אוכלוסייה יותר קשישה, אוכלוסיות כאלה שפחות מכירות, פחות
זו תקיעות. זו אוכלוסייה שזה הפנסיה שלהם.
כן, ואז הם באים ומנסים בכל מיני שיטות להפעיל לחצים מאוד מאוד קשים. הנה, אתמול הייתה אצלי גברת במשרד, אומנם אישה משכילה, מבוגרת, ערירית, גרה לבד, גרה בבאזל, ועושים פרויקט עכשיו פינוי-בינוי באזור הזה, ולא משנה, החברה כרגע, והיא נותנים לה דירה, שהדירה בעצם דירה, אפשר להגיד דירה כלואה, לא מובררת מהצדדים, והיום יש לה דירה עם אור, אוויר, והיא מאוד מאוד מרוצה מהמצב שלה היום, והיא בעצם מחייבים אותה, לוחצים עליה, לא תחתמי, יש תביעה בדרך, התביעה אוטוטו תגיע, וכל הסיפור הזה, ממש הגברת ישבה ובכתה, מיררה בבכי, אצלי במשרד.
כלומר, בא היזם, אומר, אני החתמתי את כל הדיירים, שעת הדירה האחרונה, והתמורה שלך בשביל הזכויות זה לא דירה עם שלוש כיווני אוויר, זה דירה עם שני כיווני אוויר, אחד קדימה ואחד אחורה.
בדיוק, זה המצב. יש פתח אחד בסלון, כלומר נוצר מצב שבמטבח אין לה שום חלון במטבח. אין חלון. פשוט שני צדדים של הדירה לא מעוברים בכלל, ומשתה...
כלומר, מבחינתה זה לא משנה שהם מוסיפים לה מרפסת וממד ואולי עוד חדרון.
לא, בניין חדש. בניין חדש. היא אומרת
שבניין לא, ישן לדירה חדשה. מבחינתה, זה, עצם העובדה שהיא קיבלה אקסטרה, אני לא מדבר כרגע על בניין חדש, היא מקבל, היא, זה הרעה בתנאים.
בדיוק. מבחינתה...
רגע.
כן.
ואני רוצה גם להתייחס. אני דובש רגע את הכובע של יזם, כי במהלך השנתיים האחרונות אני יוזם הרבה תמה אחד בלב העיר תל אביב, ואזור שאתה מדבר עליו מוכר לי היטב. ואני לא עוסק בתמה 2, אז נורא קל לי, או בבינוי בינוי, אז קל לי להגיד. בעצם אותה גברת שגרה היום בבניין משנות ה-30 או ה-40, מקבלת דירה חדשה, ברור ששווי הדירה החדשה היא לאין שיעור גבוה יותר משווי הדירה הנוכחית, אבל מה? היא פחות מרוצה מכיווני האוויר, או מזווית החדר, או מכניסה לממד ודברים כאלה.
מה שקורה, כן, מה שקורה בעצם, זה ברור לה וברור לי וברור לכולם ששווי הדירה, ערך הדירה יעלה, זה בטוח, יהיה מעלית, תהיה חנייה, דירה קצת יותר גדולה.
חדשה.
חדשה. אין ספק, פה בקטע הזה אין ספק. אבל היא אומרת, תשמע, אני כל השנים רגלתי לחיות במצב מסוים, יש לי אוויר, יש לי אור. אני, את הדירה הזאת, אני לא אלך לגור בה. בשום פנים ואופן, אני לא אחזור לגור בדירה כזאת. אם זה יהיה המצב, ואין לי ברירה, אני פשוט אמכור את הדירה, כי אני לא הולך...
אבל יש לה אפשרות היום לבוא ולהגיד ליזם, קנה לי משהו, אם היא מבוגרת, קנה לי, תן לי חלופה.
יפה, יפה, נגעת בנקודה מאוד חשובה, באמת בחוק פינוי
בינוי. רגע, אני אבל מסכים איתך, און, אני מסכים איתך על משהו מאוד מהותי, שהיתרון של היזם הוא במקצועיות שלו, בזה שהוא עוסק בזה ביום-יום, שהוא מכיר כל פיפס, והוא נפגש עם גברת שרמת הידע שלה בתחום היא אפס, והיא מרגישה שהיא החלשה. וזה אני מסכים איתך ומקבל איתך, ולכן אתה רואה את ההבדלים בין יזמים שהם אנשים לא מפסיקים להמליץ עליהם להן, לבין יזמים שאומרים להם הם כוחניים, והם מנצלים את הסיטואציה לטובתם ותועלתם בלבד. ופה אני כן מקבל את מה שאתה אמרת, אבל לא כולם כאלה.
אני מסכים איתך לחלוטין, יש באמת יזמים שבאמת יודעים לתת פתרונות ראויים ובכלל לא נכנסים איתם למקומות האלה, הם יודעים למנוע את ההגעה למקומות האלה עם אותם אוכלוסייה באמת.
הם לקרוא את השטח ולתת את הפתרונות מראש, נכון, אתה יודע, נכון. אתה חוסך לך הרבה כאב ראש.
אבל אני נתקלתי במקרים שגם יזמים מאוד מוכרים, אני לא יודע אם הם מומלצים או לא, שרואים סיטואציה שאפשר איכשהו זה והולכים על כל ה... מה שנקרא, אם אפשר טיפה לחתוך ממישהו כי יש איזו אפשרות, אז הם יחתכו. ואם נתקל במקרים האלה, לא משנה שמות, אבל יש גם כאלה דברים.
נכון.
לצערי, שוב, אין ספק שיש ויש כמו בכל דבר. שוב, גם הדברים האלה מאוד אינדיבידואליים, אבל נגעת בנקודה חשובה שאני רוצה להתייחס אליה, זה באמת התיקון של חוק פינוי-בינוי, שאומר שבאמת לאוכלוסייה המבוגרת יותר, מעל גיל 75, היזם מחויב היום על פי החוק לתת להם חלופות של...
בפינוי בינוי, לא בתאמה.
בפינוי בינוי, לא בתאמה, נכון.
לא בתוספות. הבחנה,
לא בתוספות, לא גם לא בתאמה 2. לא מחויב לתת להם, רק בפינוי בינוי, שזה מתחם כבר, זה להרוס מינוס 24 יחידות.
שאומרים להם, תעברו ל... בהרס למעשה, הקבלן אומר להם, תעברו לשנתיים, שלוש, לסחירות או למקום מגורים חלופי, אני משלם לכם שכר דירה בתקופה הזאת.
נכון. ההבדל בין תמ"א 2 לפינוי בינוי, תמ"א גם הורסים את הבניין בתמ"א 2, אבל זה לא אותו חוק. ועדיין אין את ההטבות האלה בפרויקטים של תמ"א 2, אלא רק בפרויקטים שזה כבר מתחם, שזה פינוי בינוי, שזה מינימום 24 יחידות דיור שהורסים.
אבל יזם נבון עם כיסים מספיק עמוקים שרואה את הסיטואציה הזאת, מתנהל בהתאם.
חד משמעית, זה באמת מה שצריך להיות, אבל העניין הוא שכרגע החוק לא מחייב אותו לפעול בהתאם, וזה נתון מה שנקרא לרצונו ולאיך שהוא חש עם הסיטואציה, ויש כאלה באמת יזמים שמוכנים לתת יותר ולהתגמש, ויש כאלה שלא, ודווקא הפוך. לדוגמה, נקודה מאוד מאוד חשובה במקרה כזה, הרי נותנים את הדירה, נותנים את הדירה הקיימת, ומקבל דירה במקום אחר. צריך להעריך את שווי הדירה, נכון. בעצם לבוא ולהגיד, אוקיי, אתה מקבל דירה בשווי כך וכך. וגם נתקלתי במקרים שבאים בסיטואציה כזאת ומנסים לנצל אותה ולתת לו שווי מאוד נמוך לדירה שהוא נותן.
ופה באמת החשיבות, ופה אני רוצה להדגיש לכולם, חשיבות של אותם גורמים שלא מעורים בקוצו של להיות בחוק ובהתנהלות, צריכים לקבל ליווי מקצועי מעורך דין, שזה תחום ההתמחות שלו, על מנת באמת לשמור עליהם.
חד משמעית, זה דברים...
זה מאוד מאוד בולט.
עכשיו, צריך לזכור, דרור, אתה יודע, אנחנו מכירים המון המון עורכי דין בתחום המקרקעין, ואני חושב שההתמחות בתחום הזה, זה להכיר את כל החוקים ולהגיע לכל ההשתלמויות ביום-יום, כי כמו שיש עורך דין מקרקעין לענייני מיסוי, שזה גם כן, זה לא אותו עורך דין. זה לא עורך דין. אז אני חושב שזה שני כיוונים שונים לחלוטין, וצריכים לקחת על באמת מישהו שמומחה, לתחום הזה, ולאט לאט אבל אתם גודלים, המשרדים של עורכי הדין הם המומחים האלה, ככל שהתמה הזאת, ההתחדשות העירונית יותר נכון, גדלה.
אז זה נכון, באמת התחום הזה הוא תחום ענק, ובאמת הוא גם משתנה, כל הזמן הוא משתנה. לדוגמה עכשיו, הולכים לבטל את התמה 38, שזה פרויקט שרצו איתו כמה שנים, הרבה שנים. ופינוי בינוי, כל הזמן נכנסים תיקונים חדשים. לדוגמה, התיקון הזה של הקשישים זה תיקון שנכנס לאחרונה, הוא לא היה קיים כל הזמן. אז כל הזמן צריך ללמוד ולהשתלם ולהכיר את התחום ולחיות אותו. בכלל, את כל תחום הנדלן, אם אתה לא חי אותו, אתה לא יכול לייצג נאמנה את הלקוחות שלך.
אופר, נקודת המוצא, אני הרי פעיל רק בעיר תל אביב. צריך לזכור, אנחנו יודעים מתי נוסדה העיר. רוב הלב העיר, הרי זה בניינים שנבנו ב-1930, 1940, החדשים שבהם נבנו בשנות ה-50. כלומר, הבניינים הצעירים בתל אביב הם בני 70 שנה. והם רק, כיוון שאנחנו לא יודעים לעצור את השעון הזה, הם רק הולכים ונעשים יותר זקנים.
משתבחים.
ובערים הגדולות, אוקיי, אנחנו עדיין עם בניינים שנבנו בשנות ה-60 וה-70, והם לא נעשים יותר צעירים, התשתיות לא נעשות חדשות. והנראות של הבניין לא נעשית מעצמה חדשה. צריך איזשהו פתרון. לכן המושג הזה של התחדשות עירונית ימשיך וילווה אותנו מעתה ואילך. אבל יכול להיות שתמ"א 38 איכשהו תגווע עם השנים.
השם קוד, התחדשות עירונית, זה לא משנה איך שאתה קורא לזה. מה, בסופו של דבר לוקחים בית, הורסים אותו, בונים משהו חדש. אתה יודע, התוצר הסופי הוא אותו תוצר. הדרך אולי קצת שונה, הוועדות הן שונות, הכאבי ראש.
צריך להסביר משהו, הרי מי ש... און ואתה יכול להיכנס בדבריי כשזה רלוונטי מבחינתך, הרי הבעיה הכי גדולה היום בתמ"א 38 זה ראשי הערים שבאים ואומרים, אנחנו צריכים את היטל ההשבחה, זה נכון שהתכנון הוא בסמכות שלנו, אבל אם אתם לא נותנים לנו את היטל ההשבחה, אנחנו נדאג שלא תהיה פה תמ"א, כי אנחנו צריכים את הכסף, וזה המניע המרכזי בעצם, ללמה אנחנו מדברים על תום עידן התמ"א. כי בסופו של יום, נכון להיום, תמ"א פותרת את עיקר היטל ההשבחה, ובעידן הבא, בגלגול הבא של התמ"א, איך שלא תיקרה, בעצם יהיה פה עוד סכום כסף שידרשו או היזמים או בעלי הנכסים, שבסופו של דבר תמיד זה מגיע לבעלי הנכסים, לשלם, או שזה ירד מהתמורות שהם יוכלו לקבל. וזה יהיה עולם אחר, פחות אטרקטיבי.
גם צריך להבין שהרבה יותר קשה לעשות פרויקט של פינוי-בינוי. זה לוקח גם הרבה יותר זמן, לעומת פרויקטים של תמ"א 38, שבעצם זה שהעיריות, באזור המרכז בעיקר, לא מאפשרות היום לעשות את זה, זה מצב מאוד מאוד בעייתי, ולפי דעתי גם, שוב, קוראים לפחות יחידות חדשות להיבנות.
זה לא רק זה, אתה יודע, בוא נסתכל רגע על הדיירים עצמם. אני חושב שדייר בסופו של דבר שבפרויקט התחדשות עירונית של תוספות, שהוא הולך לגור שם במשך שנתיים, במקרה הטוב, או שלוש שנים, תלוי ביזם, תלוי בבעיות, במתחם בנייה, עם טיח שפתאום התקרה שלו נופל,
עם בעיות חשמל בדירה שלו. אני מכיר שם פרויקט מאוד מאוד אישי, ואיך אומר שם היזם, אני אחראי על כל מה שקשור מחוץ לבניין. זה שיש לכם חיוות משנות ה-60, ואף אחד לא החליף את החוטי חשמל, אז כנראה שבמהלכים שלי קרה משהו שגרם לאותו חיות חשמל, שנראה כמו קבל דו-גידי של רמקולים, להתפוצץ או להפסיק לעבוד. כלומר, יש המון 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 בעיות, ובפינוי בינוי, שאתה עושה את הדבר הזה.
אוקיי, אבל אוכל זה, אני רק רואה את ההזדמנות פה. כי בעצם, מה קורה? אתה אומר שאתה גר בדירה מתפוררת, עם תשתיות, גם בתוך הדירה, פנים הדירה, הם תשתיות מאוד ישנות. חברת החשמל, דרך אגב, לא תחבר את הבניין, רשת החשמל, עם הדירות הישנות, עם המונים שלהם, לא יהיה ריכוז מונים, ואם לא יהיה לוח חשמל מותאם לתלת פאזי. בשביל לעשות את זה, אתה צריך לוודא שתשתיות הדירתיות שלך הן תומכות. ואז גם בתמה אחד, חלק מתמורות שיכולים לנתן לדיירים, זה שיפוץ חלקי של הדירה.
רגע, דרור, אתה עלית כאן על משהו, שאני רוצה רגע לחדד. אתה רוצה להגיד לי שאותו בן אדם עכשיו, במקום להחליף את המערכת החשמל באופן עצמאי ולהביא חשמלאי של עצמו.
הוא לא יכול להביא חשמלאי, בוא נתחיל מזה. אם היזם... הקבלן שלו, הוא לא מאפשר לו בכלל להכניס בעל מקצוע אחר כל עוד הוא בבניין.
לא, ואז... לתוך הבניין, הוא אומר בוא, תביא חשמלה, שתחליף את כל החיות.
אופר, זה לא משפט שקבלן יגיד. קבלן ראשי לא ייתן לאף קבלן אחר להיכנס ולעשות עבודה בדירות כשהוא שם. לא יקרה. אומר לך את זה, מדבר איתך עכשיו קבלן. ומה הוא כן יגיד לו? אתה רוצה, אני יכול לעשות לך את זה במחיר מיוחד, או אם יש להם שכל מראש, יש להם ליווי נכון וליווי מקצועי מספיק טוב. חלק מהתמורות שקיבלו לדיירים זה לא המרפסת והממד, אלא זה גם החלפת התשתיות בתוך הדירה.
אז דרור, אני רוצה לחדד, סליחה, און שאנחנו ככה שמים את זה.
לא, אבל זה טוב, כי און מייצג את...
אני עכשיו מכיר איזשהו פרויקט בהרצליה, שיש שם עיכוב של 3 שנים, יהיה שם עיכוב בסוף. כבר אנחנו בשנה וחצי עיכוב, ויהיה כנראה עוד שנה לפחות. ואחת הדירות שם, חשמל על הפרצוף, ברמה שחצי דירה לא עובד שם חשמל, מסתכלים, אומרים זה חיוות ישן, אומר היזם לבעל הדירה, תביא חשמלאי של עצמך, שיסדר את החשמל בתוך הדירה. אני לא אחראי על החשמל בתוך הדירה.
צודק.
אני בא ואומר כזה דבר, שב ידיים, אל תביא חשמלאי של עצמך, ביום שהיזם ירצה את האישור של חברת חשמל, לא תהיה לו ברירה, הוא יצטרך להביא לך חשמל.
נכון, אבל אני אומר לך לפני זה, למה להגיע לתחייה של 3 שנים? מראש.
זה היה קבלן, כן.
קבלן רציני, שסוקר את הדירות, בטח אם יש חיבורים של ישן לחדש, נכנס לכל דירה, רואה את מצבה, נותן לכל אחד, אתה יכול מראש לבוא ולהגיד, כל דייר מקבל ממני איקס, כסף לצורך שיפוץ פנימי, שיכלול חשמל, אינסטלציה, לפעמים צריך להזיז מטבח, לפעמים אתה מוסיף ממד וצריך דלת עדף שמשנה את המבנה הפנימי בתוך הבית. זה חלק מתפקידו של הקבלן לסדר את זה.
אני יכול רק להסכים. שוב, הפרויקטים של תמ"א 38-1, בהרבה מקרים הם באמת מבחינה כלכלית, בגלל כל מיני בעיות כאלה שיכולות לצוץ, לעתים הם גם גבוליים מבחינת הרווחיות שלהם. יש את הפתרון, שהוא פתרון הביניים, שזה ללכת על תמ"א 38-2, שזה גם הריסה, אבל אתה בונה בניין חדש במקום, ואז אתה לא נכנס.
זה ברור, אבל לא תמיד, ספציפית שם...
אבל עצם הביטול שמדברים עליו, מבטלים גם את זה, גם את האפשרות לעשות את הפרויקט הזה. שזה בעצם להרוס בניין אחד ולבנות בניין במקומו, וזה משהו שמאוד מאוד בעייתי. כלומר, היום כל אחד שיש לו בניין כזה, שכן מתאים לעשות תמ"א 38-2, באים ואומרים לו, לא, אתה תיכנס רק לפרויקט פינוי-בינוי, אתה תהרוס, אנחנו רוצים מתחם, אנחנו רוצים כמה בניינים, וזה מאוד מאוד מגביל את אותם דיירים שכן רוצים בעצם להיכנס לתהליך הזה. ופה לפי דעתי הבעיה.
נגעת לכאורה בשני ערים במרכז, רמת גן וגבעתיים, שראשי הערים שלהם מובילים מדיניות מאוד מאוד ברורה, קוראים לזה מתחמים. אני בהחלט, כבוגר שתי הערים האלה, יכול להגיד לך למה אני מבין למה הם אומרים את זה, ולמה הם הדרישות האלה, אבל מידת ההיתכנות לביצוע היא עוד יותר, בשנים הקרובות היא מאוד מאוד בעייתית. מאוד מאוד בעייתית. וצריך לזכור עוד משהו, כולם מעדיפים, זה אינטרס של כולם, פתרון של הריסה ובנייה, אם בתמה או אם בפינוי בינוי. זה עושה את החיים הרבה יותר קלים. תקשיבו, גם לקבלן הרבה יותר קל לפנות דיירים, לשים אותם באיזשהו דירות זכורות לתקופה של שנתיים, להביא טרקטור ביום אחד להרוס את הבניין הנוכחי ולבנות הכל מחדש. זה הרבה הרבה יותר קל מתמה 38-1. וכולנו היינו מעדיפים, גם הדיירים וגם הקבלן. אבל לא תמיד יש את ההיתכנות הכלכלית. הזכויות לא מאפשרות להרים בניין מספיק גבוה בשביל שהדירות, שיהיו מספיק דירות חדשות שיסבסדו את המימון של בניית הדירות לדיירים הוותיקים. ולכן אם אפשר לעשות תמה 2, ברור שעושים. עדיפות בלי שום קשר, אבל לא תמיד זה אפשרי.
כן, זה באמת...
אני נמצא בעיר תל אביב. חלק, יש את אזור ההכרזה של אונסקו. אתה לא יכול להרוס. כן, שלא לדבר על בניינים לשימור. שעוד יותר עושים לנו את החיים מורכבים.
הרבה כסף, כל ההתעסקות עם בניינים לשימור, ובאמת לבצע פרויקט שיש בניין לשימור, זה מאוד מגביל.
כדאיות מאוד נמוכה.
כן, נכון.
מאוד מאוד נמוכה.
דרור, נצא לכמה דקות הפסקת מוזיקה, שנלגום מים.
אני דווקא נהנה.
אתה נהנה, אתה במזגן, אתה...
כן, נכון.
כמה דקות של הפסקת מוזיקה, ואנחנו נשוב אליכם יעד.
בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, אול, אייל, ינקו, פה אצלנו באולפן, מה קורה, און?
אהלן, מה קורה? מה
ודרור זה? איתנו, מהניידת המשדרת, יש לנו...
בצל.
אנחנו, כן. דרור, אתה בניידת שידור שלנו, במתחמי התמ"א השונים בארץ. זה לא שלא הגעת לאולפן, יצאת להיות כתב השטח שלנו. מה אומר בחוץ?
קודם כל אני אגיד שהטמפרטורות בצל הם 37 מעלות. והלחות לא מדדתי. אבל כיף לדבר עם און, שאתה רואה שיש גם מישהו שמבין, וגם מישהו שיודע לייצג נאמנה את הצד שלו, ואז החיים הם הרבה 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 יותר קלים.
כן, תנו לאחרים להילחם. עוד פעם, זה לא להילחם. אני לא, לא, זה לא להילחם, חוזר בי. תנו לאחרים להגיד את הדברים הלא נעימים.
יש מקרים שצריך גם להילחם, הרבה מקרים. תלוי באיזה סיטואציה אתה מגיע. תראה, היה לי גם מקרה, גם כן שהגענו לבית משפט, הגשנו צו מניעה, יזם שבא ובעצם הרס חלק מדירה בתמ"א 38-1 בתל אביב. הוא הרס חלק מדירה כדי לעשות מתקן חנייה, רובוטי, והוא לא התקן, הוא לא החתים את הבעלת דירה על שום דבר שהוא הרס לו את הדירה. וזה היה מצב מאוד מאוד בעייתי. היינו צריכים להגיש צו מניעה לבית משפט.
שהייתה בדירה? תוך כדי?
לא, לא. הוא פינה את הבניין, אבל בוא, ברגע שאתה הורס דירה, אתה צריך לתת ביטחונות, מתאימים. מה קורה אם מחר הוא נכנס להליך של פירוק והוא הרס דירה? אין דירה. צריך לתת ביטחונות, הוא לא דאג לתת ביטחונות, הוא לא עשה את זה כמו שצריך מהתחלה. הוא פשוט בא, הרס את הדירה, והציב בעובדה
לא
מוגמרת.
מכיר, אני לא מכיר את המקרה, אבל צריך להבין שבמרבית המקומות בלב העיר תל אביב, שהמגרשים הם יחסית קטנים, בשביל לייצר חנייה רובוטית, אתה בעצם צריך לייצר איזשהו אמבטיה מאוד גדולה מתחת לבניין, ששם יחנו המכוניות, אתה בעצם תולה את הבניין תולה את הבניין מעל החנייה. יש פרק מסוים שאתה מפנה את הדיירים, אתה יוצר את האמבטיה, לפעמים אתה צריך להרוס גם דירה, אבל אתה גם יכול לבנות אותה אחר כך חדשה. אתה יכול להגיד מהניסיון שלי לפחות, שהמורכבות היא מטורפת, וצריך לזכור שבתל אביב גם יש חמי תהום, והמורכבות היא מאוד מאוד גבוהה, אבל עדיין יש פתרונות, ולפעמים דווקא לדיירת כזאת, אני מבין שזה לא פה המקרה, היא מקבלת דירה חדשה לגמרי. כי אחרי שהרסו את הדירה שלה בשביל לתלות את הבניין, בנו אותה מחדש. אז היא קיבלה דירה חדשה.
כן, אבל כן. בטווח הזמן הזה, כמו שאון אומר, הוא לא דיברו איתה על ההרס של הדירה.
לא בדיוק, זאת הבעיה. כן. תראה, אם, היית, אם היזם היה בא מראש ואומר, כן, אנחנו הולכים להרוס לך, ואנחנו נעשה כך וכך וכך, והכל היה, מה שנקרא שקיפות, כן? זה העניין, לשקף ללקוח מה קורה.
וגם ביטחון, יתפוס לך ביטחון.
כן, ביטחונות. אז הכל נראה אחרת, אבל ברגע שזה קורה פתאום, ולא אומרים לך ומספרים לך חצאי אמיתות, ותוך כדי תנועה רק מגלים דברים, זה יכול להיות בעייתי. בסופו של דבר, הגברת קיבלה דירה חדשה, עם גינה אפילו, אבל זה אחרי שהגענו לבית משפט ונלחמנו, ודי הוציאו לנו את המיץ, והרסו לה קצת הבריאות, אבל זה מה שקרה בסוף.
כן, תופעות ידועות ומוכרות, בוודאי כשיש לך, גם יזם, צריך לזכור גם, אנחנו לא הבחנו בשיחה שלנו היום את ההבדל בין יזם לקבלן, או יזם שהוא הקבלן הראשי, שזה בדרך כלל תעמיד פחות מה שמועדף. וכן, המקרים הם מטורפים, ולכן באמת, אני רוצה לחזק עוד פעם ולומר, החשיבות של לקחת גורם מייצג, אם זה את ה... במקרה הזה את הדיירים, שמבין עניין ומבין שצריך למצוא פתרונות, לא רק לריב, אלא גם בעיקר לייצר פתרונות. זה קושי לא פשוט בעולמנו אנו היום.
כן. אני רוצה להעלות עוד נושא שבאמת די מטריד אותי בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים. יש הרבה עבודה בתקופה האחרונה, הרבה עסקאות. אני יודע שמערכי המשכנתאות קורסים. בנקים, אי אפשר להשיג בנקים היום. אני גם, אתמול אמרתי ללקוחות, תשמעו, היום אתם לוקחים משכנתה לקנות דירה, קחו פי שתיים מהזמן הרגיל שהייתם לוקחים בתקופה רגילה. בדרך כלל לוקחים 30 יום, 40 יום, קחו היום 60, 70 יום, כי אתם לא תצליחו, אתם תהיו בהפרת הסכם.
אל תשכח, יש לך דבר נוסף, אנשים שוכחים את זה. ספטמבר הוא חודש של חגים, וכל החגים נופלים באמצע השבוע.
עוד יותר גרוע. כאילו, אתה רק מוסיף עוד יותר, למה לקחת זמן?
ויד שנייה, אתה צריך לעשות שמאות, והשמאים לא פחות קורסים מאשר הבנקים.
עם כל הסיפור הזה, המחירים עלו בצורה מפחידה. אני מדבר על מאות אלפי שקלים תוך תקופה של מספר חודשים. אני רואה עסקאות. אני גר בפרדס חנה כרכור, ואני רואה בתים של צמודי קרקע שהיו עד לא מזמן. בסביבות ה-2.3, 2.4, 2.5, כבר היום מדברים על 2.8, 2.9, 3, אותו דבר. זה, ובתקופה של כמה חודשים, לא תקופה של כמה שנים.
כן, המחירים...
זה ממש מצב באמת עזוי, ובאמת אני רואה כמה גורמים, אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים, על איזה גורמים באמת גורמים לעליית המחירים, אבל קודם כל אני מניח שאופר... יגיד שזה גם הריביות שהן היום אטרקטיביות של המשכנתא. יש את הנושא של היצע מאוד נמוך. מחיר למשתכן שכבר אני מבין, אין יותר מכרזים כמעט של מחיר למשתכן. זה הולך ודועך הסיפור הזה.
כן, אבל עכשיו הם, אתה יודע, עכשיו כל האלה שהתחילו לקבל את תירים ולהתחיל לקחת משכנתאות, אז הם עכשיו דופקים על הדלת.
כן. אבל בעצם אני מבין שאין מכרזים חדשים שזוגות צעירים יכולים לבוא ולקבל זכות לדירה. כל זה ביחד גורם למצב של עלייה ועלייה ועלייה, ושוב, לא רואה פה איזה מישהו ש...
שמע, אני מדבר עם לקוח שלי, הוא אומר לי, כן, יש לי מישהו שקונה ב2.5 מיליון שקלים, מוכן לקנות, אבל אני לא רוצה למכור לו ב2.5, אני מבחינתי רוצה ב2.55. 50,000 שקל הוא רוצה יותר, זה בסדר, אין לי בעיה, אבל כנראה שיש מי שמוכן לשלם 50,000 שקל יותר.
זה מה שקורה, שעל כל דירה עתים כמה קונים, אז זה אפשר, הכל אפשר. אני רק להזכיר לכם שלא מזמן היה סגר, ובסגר האחרון המצב היה קצת הפוך. המוכרים היו מאוד לחוצים והיו מוכנים להוריד מחירים, והורידו יפה. זה מה שנקרא, זה השוק המטורף.
שמע, אני דרך אגב נתקל כרגע בכל האנשים שעל התפר, כי הם בטיוטת חוזה, ואז המוכר לוחץ אותם, כי יש לו מישהו חדש שכבר, אתה יודע, כל עוד לא חתמת כמו שצריך.
כן.
מישהו חדש שנותן לו עוד 50,000 שקל, עוד 20,000 שקל, זה פשוט פסיכי, פסיכי, פסיכי.
ממש פסיכי, ממש. אני לא, באמת לא זוכר דבר כזה שהיה...
יותר בכל רב.
אני לא זוכר דבר כזה שהיה בשנים האחרונות.
לא היה את זה 25 שנה, אני אגיד לך.
אני דווקא... שוב, לפני כמה חודשים, אני רק מזכיר שכולם חיכו, אמרו לא קונים, יהיה מפולת, לא, כולם יפיעו בפשיטות רגל, אנשים לא יהיה להם כסף להחזיר משכנתה, ותראו איפה אנחנו עומדים היום. היום אנשים נלחמים בשיניים על כל דירה ודירה, זה מצב אבסורד.
ואנשים לא מפחדים, אתה יודע, אני מנסה לחשוב רגע על הדבר הזה, אתה יודע, אם באמת באפריל שעבר, לפני שנה, באפריל 2020, שים לב, אנחנו כבר סיימנו כמעט את 2021, דרור, קלטת? 2021 נגמרה כבר.
ברור.
חודש הבא זה חגים, וזהו. אם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה שנקרא, אנשים מאוד מאוד פחדו לפני שנה וחצי באפריל, מה יקרה איתם? הם הבינו שלא יקרה, שהכל בסדר, כי מי ש... השוליים נפגעו, אבל ההייטקיסטים הרוויחו יותר פתאום. אני רואה את זה לקוחות שלי, מרוויחים היום יותר. הם אומרים, אוקיי, הכל טוב. אין לנו ממה לפחד. את הרע ביותר כבר עברנו, והכל חוזר לקדמותו, ופלוס. אז יאללה, בוא נשתולל. פשוט ככה.
כן, גם הרבה אנשים חיכו על הגדר, המתינו, לא קנו תקופה ארוכה יחסית, כל ההתחלה של הקורונה, חיכו, 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 ועכשיו, בום, כולם יצאו ביחד, וזה מה שקורה. אין מספיק דירות, לא בונים מספיק, יש גם קבלנים שקצת משתפים פעולה עם הדבר הזה ועוצרים את עוצרים את הבנייה או ממתינים קצת כדי לעלות מחירים בצורה שרירותית, גם זה קיים. וכל הדבר הזה הולך רק כלפי מעלה. אז כל מי שמתלבט אם לקנות או או לא לקנות, או להמתין. אז בקיצור, תקנו כמה שאפשר ואיפה שאפשר, כי לא נראה שמשהו ישתנה במדינת ישראל.
מה שנפלא במשפט שלך, זה שריקו שוכב בבית חולה, אבל עדיין את המשפטים שלו אנחנו מצטטים.
כן, כן, לרוץ ולקנות דירות. כן, סיטואציה לא פשוטה.
כן, אני בתור אבא לשלושה בוגרים מאוד לחוץ. מאוד מאוד לחוץ.
אם לפני שנתיים חשבת כמה כסף אתה צריך לעזור להם בשביל לקנות את הדירה שלהם, האם אתה צריך קצת יותר כסף בשביל לעזור להם?
מאוד 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 מלחיץ. מאוד מאוד מלחיץ. וקוראים גם שני דברים במקביל, זה ש... אם חס וחלילה הם פותחים, לא חס וחלילה, הם פותחים את העיניים והם רואים מה קורה בחו"ל. ואז עוד פעם, הכסף יצא לחו"ל, אז הוא ימשיך... החבר'ה הצעירים יגידו, טוב, אז נקנה דירה בחו"ל, נקבל שם שכר דירה, וזה, נגור בארץ. עוד פעם, הכסף יברח לחו"ל. שזה נורא.
כן, אבל גם חו"ל, אתה יודע, זה... אני לא... דעותיי חלוקות. יש כן. עסקאות מצוינות, ויש עסקאות שלא הייתי... לא יודע, זה מאוד מאוד... תקנה דירה בארץ, אולי לא ב2.5 מיליון שקלים, קנה דירה במיליון שקלים, 1.1 מיליון, 1.5 מיליון, תזכיר אותה, שזאת תהיה הדירה הראשונה, סלש הדירת השקעה שלך, ותזכיר במקום אחר. זה יותר בטוח, אני חושב.
אני גם מתחבר לדבריו של אופר, אני, תראה, חול, יש כל מיני סיפורים, אבל לא יודע, קשה לי באופן אישי, אני אדם סולידי יחסית, להבין גם את השוק, להכיר אותו, ללכת לראות שם את הנכס, לסמוך על איזה חברת ניהול שתנהל אותו. יש שם הרבה 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 נעלמים שקשה להבין אותם. אני דווקא חושב שבאמת השקעה חשוב שהיא תהיה בטווח ראייה שלך, שאם יש בעיה אתה יכול ללכת לטפל בה.
עזוב, מסמכים בשפה שאתה מבין.
מסמכים בשפה שאתה מבין. אתה גם צריך לדעת איפה לבדוק את הדברים. פה מדינת ישראל, אני יודע איפה לבדוק את הדברים. שם, לא יודע. יספרו לי איזה סיפור, אולי אני... שוב, זה קשה, קשה מאוד. זה... ויש, אגב, מה זה חול? יש היום השקעות בארצות הברית, ויש בקפריסין, ובכל מיני מדינות באירופה, ואין לזה סוף. מאוד מאוד קשה לעשות השקעה שאתה לא מכיר את הדברים בצורה, ברמה מאוד מאוד טובה, לפרטי פרטים. שוב, אבל גם אני מכיר אופי שיש, יש משקיעים שיש להם אופי של מאמרים, והם מוכנים לעשות את ה, באמת את הניסיון, לקחת את הריסק, בלי לבדוק יותר מדי. אגב, זה דבר שגם קיים בישראל, הסוג עסקאות האלה. לאחרונה נתקלתי בלא מעט מקרים, שבאמת בגלל שהמחירים כאלה יקרים, הרבה פונים לבצע עסקאות שהן עסקאות שהן, שוב, לא מציגים להם את זה בהתחלה ככה, אבל זה סוג של קבוצת רכישה. אתה בא, קונה איזה חלק במקרקעין, אומרים לך, תשמע, אתה קונה זכות לדירה שתהיה פה בעתיד, ואנחנו מתארגנים בהסכם שיתוף ועושים קבוצה, ואז הקבוצה הזאת הולכת ויוצרת בונה, עם קבלן מבצע בונה בניין. עכשיו, שוב, אי אפשר להכליל. יש מקרים שהעסקאות האלה יהיו עסקאות מוצלחות בסופו של דבר. אבל גם בסוג העסקאות האלה צריך להבין שאין לך מועד ברור מתי תהיה דירה.
נכון.
אין לך מועד ברור, אין לך מחיר סופי שאתה יודע, זה יהיה המחיר הסופי, אז יכול להיות שבסוף תוציא הרבה יותר. אין לך ביטחונות על הכסף שאתה משלם. אתה לא מקבל ערבות חוק מחר כמו שאתה קונה דירה בדירה מקבלן. הרבה הרבה נעלמים, שוב, עסקה גם כן עם סיכון הרבה יותר גבוה. אבל שוב, בגלל המחירים, יותר ויותר פונים גם לאפיקים האלה, כי הם מבינים שאם הם לא יקנו איזה פיסת קרקע, אז אולי הכסף שלהם בעצם מאבד מערכו. אם אתה היום לא מצמיד את הכסף לנדלן, אז אתה בעצם הולך אחורה באיזשהו מקום, וזה זה בעיה.
צריך להדגיש עוד משהו בקבוצת רכישה, אם חס וחלילה מישהו מהקונים, מהקבוצה, נכנס לקשיים, וזה קורה בטח בתקופת הזאת, זה עלול להשפיע על כל שאר החברים.
כן, זה באמת עסקה מאוד מאוד לא ברורה. לא, הרבה נעלמים, הרבה נעלמים.
אני חייב להגיד לך, אני תמיד מפחד מקבוצות רכישה, ותמיד שפונים אליי לקוחות ואומרים לי, אנחנו חושבים, קבוצת רכישה, אני, אתם יודעים, אני מוסיף את הכוכביות. מצד שני, יש לי זוג לקוחות, משפחה, יותר נכון, שאני מטפל בהם כבר 4 שנים. והם, כל העסקאות נדלן שלהם, והיו להם עסקאות, 1, 2, 3 עסקאות של קבוצות רכישה, כולם מוצלחות, מדהימות. 2 בהוד השרון, 1 בחדרה.
יפה מאוד.
ועסקאות, לא מדבר איתך על נכסים ששווים הרבה כסף, והייתי אצלם בנכסים, ואתה אומר, אז כנראה שיש כן קבוצות רכישה שעובדות יפה מאוד, אבל לנו תמיד קל להיזכר באינבלור.
יש, באמת, יש קבוצות רכישה שיכולות להצליח, כמו שאתה אומר. ושוב, עסקים עושים עם אנשים. אם אתה באמת עושה עסק עם מישהו שאתה יכול לסמוך עליו, יש לו מוניטין טוב, הוא הצליח, צריך לבדוק, צריך לבדוק את הדברים האלה. זה נכון.
סליחה.
כן, אני אומר, זה נכון. מה שאופר אומר, זה באמת נכון. צריך מצד אחד להיזהר, אבל צריך גם להסתכל מול מי אתה עושה את העסק. ואם זה בן אדם שיש עליו המלצות ומוניטין, ואפשר לסמוך עליו, זה מאוד מאוד חשוב. בסופו של דבר, אמר לי מישהו היום משקיע שמשהו מאוד נכון, מישהו מראש הוא נוכל ורוצה לסדר אותך, גם אם יש לך את כל הביטחונות, הוא ימצא איך לסדר אותך.
נכון, נכון.
אז...
דרך אגב, גם לגבי חול, אפרופו ככה פתאום, יש לי לקוחות שיש להם נכסים בחול, ומספרים לי שחבר שלהם המליץ להם על העסקה הזאת, וחבר שלהם לא נהנה מהנכסים, והם כן, הם כל חודש רואים הכנסות בבנק. כלומר, זה גם כן עניין הרבה פעמים של מזל, אני לא רוצה לבטל לגמרי את חול, אתה יודע, אנחנו מערכים כאן, רוצים להיות פיירים עם האורחים שהערכנו פה, אבל עדיין, כן, יש הכל עניין, עזוב, גם בנכסים. קח דירה ב-800,000 או 600,000 שקל, לא משנה באיזה מקום בארץ, יש אנשים שיוכלו חצץ, כמו שנאמר, החל מהסוחרים ודרך הדירה עצמה. ויש אנשים שוואלה, הכל עובד טוב.
יש פה אלמנט של מזל, וכתוב, אבל יש פה גם אלמנט של כמה בדקת את השוק, ואיך אתה, לאן אתה נכנס, אתה תמיד יכול להיות מצב שאתה, אגב, גם במגדלי מידטאון, יש לי לקוח שהזכיר שם נכס יקר, שכירות גבוהה, ואותו סוחר הפסיק לשלם לו באיזשהו שלב. אז זה יכול לקרות גם במקומות הכי... אבל...
אני חושב שבסוף, אתם יודעים, תקן אותי גם דרור, בסוף הכל צריך לבוא מהבטן ומהלב, גם בעסקת תמ"א 38, גם בעסקת התחדשות עירונית יותר נכון. מי זה, איך פונים לדיירים ואיך הדיירים מסתכלים על זה, ולראות שיש כאן win-win ולא מי מרוויח עליי יותר. גם בסחירות, אני רוצה להיות, אני, אם יש לי נכס, אני רוצה שהסוחרת תהנה מהנכס, כי היא קונה מני שירות בתכלס. אני לא יכול להיות גיסטאפו שלה.
הלוואי וכל המזכירים בתל אביב היו
לא, אבל אני חושב,
חושבים כמוך.
אבל אני חושב שזה כן.
כן, כן, נכון.
ככה זה צריך להיות.
זה נכון. זה נכון.
וכן, וגם בעסקת תמ"א, דרך אגב, אמרה לי אחת עורכות דין שאני מכיר, אמרה ליזם, אנחנו שכרנו את שירותיך. במקום לשלם לך כסף להשבחת הנכס, נותנים לך זכויות. כלומר, זה גם כן הוא צריך להסתכל, הוא צריך לתת להם את השירות שלהם, לא להתנצח איתם. הלקוח תמיד צודק בחברה סלולרית, אנחנו יכולים להגיד את זה, גם פה. צריך להסתכל על הכל, גם בעסקת רכישה ומחירה, חתמתם עסקה עם מישהו, אתם רוצים לקנות ממנו, תסתכלו ללבן של ממי אתם קונים, האם יש צרות כן או לא. וזה מוביל אותנו לכל השרלטנים, שאתה מרגיש לפעמים בפגישה הראשונה שיש כאן משהו פישי, ואתה אל תהיה בכוח.
נכון, אז באמת, שהולכים ועושים עסקאות כאלה, ועסקאות גדולות, צריך לבדוק את הרקורד של היזם, מומלץ ללכת לראות פרויקטים שהוא ביצע, לדבר עם הדיירים, לשאול אותם איך היה התהליך, איך הוא התנהג, איך הוא התנהל.
ואם זה יזם שפעם ראשונה, פרויקט ראשון שלו, הוא אומר, אני מוכן לתת הכל, כי אני רוצה שיהיה לי פרויקט דגל בגבעתיים, פרויקט דגל בכפר סבא או בהוד השרון, בשביל שאני אוכל לבוא ולהגיד, כן, כבר עשיתי איתם.
תראה, לא, אני לא הייתי פוסל שום דבר. השאלה אם יש לו ניסיון בבנייה באופן כללי, הוא יזם בניינים אחרים, לאו דווקא תמה, הוא עשה דברים, הוא יכול להראות תוצאות, יכול לראות, להראות תהליכים מורכבים שהוא ביצע. אם לא, והוא עושה פעם ראשונה, תמה כדי איזה, זה יכול להיות מסוכן, עלול להיות בעיה עם זה. זה פחות מומלץ, מה שנקרא. גם אגב, אם אין לו ניסיון והוא מוכן לתת דברים מפליגים, יכול להיות שהוא גם לא יוכל לעמוד בזה אחרי זה. ואז פתאום הוא יצטרך לשנות את התמורות, וגם זה קורה. נתקלתי בפרויקטים ש...
הדיירים חשופים לדוח אפס?
אפשר לדרוש, אפשר לדרוש את זה, אפשר, אפשר לדרוש הכל אגב, כל דבר, אני מאמין שכל הפרויקטים האלה חייבים להיות בשקיפות מלאה, חייבים להראות את הכל, לא צריך להסתיר, אנחנו יודעים שיש אחוזים מסוימים שיזם צריך להגיע אליהם כדי שהפרויקט יהיה בכלל כלכלי ושהוא ירוויח, אנחנו גם רוצים לדעת שאנחנו רוצים, להפך, אני רוצה שיזם...
אבל אופר נגע בנקודה, אני עוצר אותך בכוונה במשפט הזה. אופר עצר בנקודה שאמר, ואני שומע את זה, שקבלנים או יזמים יותר נכון באים ואומרים, תקשיב, אני חייב להראות שעשיתי תמה סתם, בגבעתיים, במתגן, ולכן אני מוכן לשלם את המחיר ולהפסיד בפרויקט הזה, העיקר שאני אוכל לבוא ולהגיד אחר כך, יש לי פרויקט בתל אביב. ואני חושב שזה מאוד מסוכן.
אני חושב
שזה מאוד מסוכן, כי בנק שרואה פרויקט מפסיד לא מלווה, וגם חברה חוץ-בנקאית שרואה פרויקט לא תרצה ללוות אותה, ובסופו של דבר כשנגיע לשעת השיט, כשהיזם יודע שהוא כל הזמן מפסיד, 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 אני לא אוהב להיכנס.
אתה יודע מה, אני, אפרופו ליווי, מה לא ליווי, חייב להגיד את ההערה מהנקודת מבט שלי. שאנחנו גם בפרויקט תמה, שמישהו רוכש דירה בפרויקט תמה והפרויקט ללא ליווי, צריך להבין שיש כאן ברוך גדול מבחינה פיננסית מול הבנקים. אני נתקלתי, אני עכשיו מלווה פרויקט כזה, כלומר לקוחות שרכשו, רק שני בנקים מוכנים לתת שם משכנתא בכלל, וגם כן אחרי כל העון העצמי. היה בנק אחד שהצלחתי לאשר באמצע, כאילו, כי הוא התחייב למכור את הנכס הקיים שלו, הרבה פעמים. בנק אחד אומר, אני לא נכנס לזה, דבר איתי בטופס 4.
אתה נוגע פה בנקודה באמת חשובה, יש באמת פרויקטים כאלה שזה תמ"א 38-1, שאין להם ליווי בנקאי, הם נותנים רק הערת אזהרה, בנקים לא אוהבים את זה, יש עם זה בעיות גדולות מאוד, יש גם הרבה מקרים שבפרויקטים כאלה הקבלן רוצה להיות יותר רווחי, אז הוא עושה חריגות בנייה. הוא מוסיף כל מיני תוספות שלא ישרו לו. ואז בכלל הוא מכניס את כולם לצרה אחת גדולה, ואני נתקלתי במקרים כאלה. ופשוט יש לי לקוח כזה שקנה דירה כזאת, ויש איחור שם של מעל שנה אפילו במסירה.
וואו.
ויש שם בעיות וחריגות וסיפור שלם, והוא הלך לכל הבנקים. בסוף בנק ירושלים הסכים לתת לו משכנתה, אבל זה לקח זמן.
גם כן, בתנאים גבוהים.
כן.
בדרך כלל, ומוציאים תמיץ, כי צריך לזכור, הבנק נותן כסף למשהו שאין לו בטוחה כמו שצריך, ואם הלקוח לא ישלם את הכסף, הוא צריך לפנות לקבלן, והקבלן לא יודע האם הוא משלם כן או לא. כשיש לך ליווי בנקאי, אז מישהו דואג לכסף ואחראי על הכסף הזה. ואני אומר ליזמים, קחו ליווי בנקאי, אולי תוסיפו עוד 2.5% בסך הכל עלויות שלכם, אבל זה גם אפקט שיווקי מצוין.
לגמרי, זה ביטחון גם אתה... שוב, אני לא הייתי ממליץ היום ללקוחות להיכנס לפרויקט שאין לו ליווי בנקאי, רק הערת הזרה, אלא אם כן שוב, אני שוב מחריג, מדובר בחברה עם רקורד ומוצלחת.
או עסקה בוננזה, ב-2.2 מיליון שקל, דירת 4.5 חדרים ברעננה, זה... בוננזה, אני חושב.
יכול להיות מאוד מאוד בעייתי, והנה בדיוק דיברנו בהפסקה, אני ואופר, על אותו מקרה של חברה שבאמת מכרה כמה יחידות כאלה לרוכשים, עם הערת הזרה בלבד, ולא היה ליווי בנקאי, והעניין הגיע לבית משפט מחוזי, ביטלו, החברה נכנסה לקשיים, ביטלו הערות הזרה לאותם רוכשים, וזה הגיע לעליון, וגם כן הוא אישר את זה, ובעצם אותם רוכשים שרכשו והיה להם רק הערת הזרה בסוף, נשארו בלי הכסף ובלי...
בלי הכסף, ועדיין חייבים את הכסף לבנק להמשיך לשלם אותו, והבנק
מצב מאוד מאוד בעייתי ומסוכן, ופה באמת צריך את העורך דין, שזה עורך דין בקי, שבאמת ייתן לכם את הגיבור.
בשביל זה אנחנו הזמנו אותך לאולפן, ידידי.
תגיד הרי תיזהרו, לא להיכנס למקומות האלה, לא להיכנס.
בשביל זה הזמנו אותך לאולפן, אדוני.
תודה על ההזמנה.
דרור, מה קורה דרור? הכל בסדר?
הכל מצוין, היה לי כיף להקשיב לאון או בפעם הקודמת. כיף להקשיב לך עוד. משתף בידע עצום
שרחשת. אני גם שמחתי להיות איתכם.
כן, אני מקבל אחת לחודש או זה וואטסאפ כזה ממך, לא, וואטסאפ כזה עם מאמרים נחמדים. אני חושב שמי שרוצה להצטרף לתפוצה שלך, שישלח לך אס-אמס.
בכיף.
טלפון שלך,
0545-96-8866. יש באמת, אני שולח טיפים מדי חודש, טיפים, דברים חשובים, עדכניים בלבד.
מדהים, זה מאוד מעשיר את הידע, ואני חושב שהידע זה דבר טוב. דרור, שבוע הבא, אני מקווה שתהיה פה, אני לא זוכר את מי אנחנו מערכים שבוע הבא. אני חושב שצחי קוונטינסקי, אם אני לא טועה. כן, כן, דירות להשקעה. שבוע אחרי זה יש לנו, הבאתי שמי, דרור, אחד הכלים מחיפה, אני מביא אותו.
יפה.
אתה יודע איך קוראים לו?
כי אני הייתי עכשיו בתוך ידי שיחתנו בהתכתבות עם שמי אחר שערכנו בתוכנית בעבר.
כן, לא, אז אני הבאתי, אתה זוכר את הבחור, הוא מחמד מחיפה, הוא כותב גם כן מאמרים מדהימים, אני חושב, ואמרתי לו, אתה חייב לבוא.
טוב, אחרי השיחה המעניינת עם עולם, כולם צריכים, יש להם אתגר רציני.
כן, כן.
תודה, תודה, שמחתי.
און, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו, חם בחוץ היום. קופסת פלסטיק, מים לחתולים, לכלבים, תשימו, זה לא לכסף. דרור, תודה לך, תודה לשוקי.
תודה.
אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, אחרי מגשימי החלומות עם גדי לוויתן, כאן ברדיו סול. המשך יום טוב, שמרו על עצמכם בריאות ואושר. ומסכות, לא לשכוח, מסכות, מסכות, ביי.
שני